עין גימל, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר, בפרק חלק שבמסכת סנהדרין, ואנחנו בדף צדיק א', עמוד א', עמוד ב', צדיק א', עמוד ב'. אמר לאנטונינוס או אנטונינוס לרבי, זה השאלה השנייה שעוסקים בה שני גדולי עולם אלה, מפני מה? חמה יוצאת במזרח ושוקעת במערב. למה? מה? אתה אומר שאתה כבר יודע את התשובה של רבי. זה יפה מאוד. בעצם אתה כבר למדת את זה. אז בוא תלמד אותנו. לא? אני עוד לא יודע מה התשובה. אתה מדבר על דברים שאני עוד לא קראתי. נכון? אתה אומר קוראים לזה מזרח כי השמש זורחת שם. בסדר. אבל יש שם. זה שם ולא כאן. זה יכול להיות, זה כבר שאלה אחרת. בוא נראה את התשובה. בוא נראה את השאלה. מפני מה החמה יוצאה במזרח ושוקעת במערב? כלומר, מדוע המקום שממנו היא זורחת זה שם? למה היא לא זורחת כל פעם במקום אחר? והיא שוקעת במערב, למה היא לא שוקעת כל פעם במקום אחר? אמר לה, אי הווה היפכה, נמה אחי הווה אמרת לי. כלומר, רבי הבין שזאת השאלה, וזה לא לזה התכוון אנטונינוס. כלומר, אם היה הפוך, גם אז הייתה שואל אותי. זאת אומרת, זה שיש בעולם סדר, ושהסדר יכול היה להיות אחרת, זה לא אומר כלום, כי חייב להיות איזשהו סדר. אז מה זה משנה אם הסדר הוא כך, או הסדר הוא הפוך? יש סדר בעולם. נכון? זה כמו שתשאל מדוע משתמשים בספירה עשרונית. ואם היו משתמשים בספירה לא עשרונית, אלא של 15 או של 7, זה משנה משהו? גם אז היה צריך להיות איזושהי ספירה. תודה רבה. כן? לכן, זה דומה קצת לתשובות שהרמב״ם נותן לגבי מדוע יש במוסף, מוסף של ראש חודש, 7 כבשים. אומר הרמב״ם, אל תשאל למה יש 7 כבשים. כי אם גם היו 8, היית שואל. אלא מה? היה צריך איזשהו מספר של ריבוי כבשים. היה צריך 7, יכול היה להיות 5. לכן אומר הרמב״ם, אלה שאלות לא לגיטימיות. הנה גם רבי אומר משהו כזה, יבא יבחה חינם יבא אמרת לי. אמר לי, אחי כאמין עלך, כך אני מתכוון לומר לך. מפני מה שוקעת במערב. כבר, אם כבר היא עלתה במזרח, מדוע שהיא לא תשוב אחורה? כן, המקום, כלומר, מה הכוונה של השאלה הזאת? זאת אומרת שאלה, מה? זה מה שיש לו לאנטונינוס לשאול את עצמו? אין לו שאלות יותר דחופות. כן? זה אומר משהו, כן? השאלה, מדוע השמש לא חוזרת אחורה אל מקומה, זה השקפת עולם. בכל מלוא מובן המילה. זאת אומרת, הוא מפתח מה שמצאנו אצל האומות, במיוחד בתרבות היוונית, הנוסטלגיה של הראשית. כן? יש נוסטלגיה של הראשית, מה שנקרא תור הזהב. פעם היה טוב. מאז הטוב ההוא, הכל מדרדר. כן? אחרי תור הזהב, בתור הכסף. אחרי תור הכסף, תור הברזל, הנחושת, הברזל. כלומר, אנחנו כל הזמן יורדים. הקדמונים היו עצומים, אנחנו כלום. כן, בדיוק. כן, יש התמעטות הדורות. יש התמעטות הדורות, זה משהו דומה לזה ביהדות. בתורת הנגלה של היהדות זה כך.
אמרנו שזה לא נכון להגיד את זה.
למה זה לא נכון?
תמיד חושבים שאתה יותר 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 יותר. זה לא נכון.
זה לא נכון, למה זה לא נכון? כי יש תהליך נוסף, שנקרא עליית הדורות. כן? זה בתורת הנגלה יש ירידת הדורות, בתורת הנסתר יש עליית הדורות. איך מיישבים בין הנגלה לנסתר? אם לוקחים ציור של עליית דורות וירידת דורות במשולב, מה יוצא לנו? לא, פרבולה. נכון? לא, לא כך, לא עקומת פואסון, אלא הפוך, פרבולה. זאת אומרת, הדורות הולכים ויורדים עד שמגיעים לנקודת שפל ועולים בחזרה. נכון? כדי לשלב את ירידת הדורות עם עליית הדורות. וזה באמת המצב שלנו היום, אנחנו כבר בהתחלה של העלייה. אנחנו כבר לא בשפל של הירידה. זה מאוד אוהב, אבל זו גם האמת, מה אני יכול לעשות? זה גם מחייב. כן. אבל אצל אנטונינוס מאוד מאוד בולט. הוא חושב שמה שהיה זה טוב, וזהו. יש גם בספר קהלת, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי לא מחוכמה שאלת על זה. כן? כלומר, יש כן, שהימים, ביקורת על התפיסה הזאת, כמו שאתה הבאת. ראיתי אחד המפרשים, אחד מאבותיי, כתב שלכאורה זה, הפסוק הזה תמוע. מה זה? אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. הרי כולם אומרים שהיה טוב יותר מהיום. נכון? בימי משה, בימי שלמה המלך, ברור שהיה יותר טוב מהיום. אז למה אתה אומר אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה? אז הוא מתארץ שהימים הראשונים היו ימים שבהם אתה נותן הערה. כן? זה כמו שאדם, נגיד בחור ישיבה או בעל תשובה, בתחילת דרכו בתורה, פתאום מוחש שהוא באורות. אחר כך, בום, זה נופל. אז הוא חושב, הימים הראשונים היו יותר טובים מהימים של עכשיו, כי עכשיו הוא במצב השפל, הנמוך. אלא שהוא לא יודע שלפני כן זה היה לא מחוכמה. לא מחוכמה שאלת על זה. לפני כן אתה קיבלת את זה במתנה כדי לעודד. אבל עכשיו, וזה רק בהשאלה. מכאן ואילך זה צריך להיות בקניין. לכן הימים הראשונים לא טובים מאלה. כי דבר שבא בהשאלה הוא פחות מאשר דבר שבא בקניין. אבל מה בעצם שואל כאן אנטונינוס? הוא אומר, מפני מה שוקעת במערב ולא חוזרת אחורה? כי אם הייתה חוזרת אחורה, זה בעצם היה מראה שהעולם חוזר אל מצב טוב, הוא חוזר אל הראשית. מה שהיה זה הכי טוב. כן? נוסטלגיה כזאת. אז הוא עונה לו...
חצי העולם היה בחושך.
לא, למה?
אם זה כדור.
אם זה כדור.
אתה חוזרת בחזרה, אתכן זה שני, אם הוא בחושך כל החיים.
אתה צודק, אבל החלק התחתון של העולם לא מעניין אותנו. כי הרי בכל התפיסה הזאת, הרי השמש בכלל לא בתנועה. השמש בתנועה ולא כדור הארץ. אז אם כן, מדובר בתפיסת עולם שרואה את העולם כפלטה. כן? פלטה. ויש על גבי זה איזה גוף מאיר כזה. אז הוא מאיר מפה, מאיר מפה, מאיר משם, מה זה משנה?
גם לפי נתונים את זה חוזרת
למקומה,
אבל
כשאתה
לוקח ל-24 שעות במקום 12
שעות. נכון. כן, אז מה הוא רוצה? זה השאלה. לא, זה היה אומר, אם השמש הייתה חוזרת אחורה, זה היה אומר שהעולם בעצם הוא פסימי, ושאין לנו אלא לצפות אל הראשית. זה מה שזה אומר. מובן? טוב. מה עונה לו אנטונינוס? אמר לה, כדי ליתן שלום לקונה, שנאמר, וצבא השמיים לך משתחווים. כלומר, בתנועה הזאת כלפי מערב, יש תנועה של השתחוויה. מה זה משנה? אגב, אז זה יוצא לפי זה שאיפה נמצא הקדוש ברוך הוא? במערב. כן, שכינה במערב. אז צריך להשתחוות כלפי השכינה, ולכן השמש שוקעת במערב, ובכלל כל הכוכבים, הכל שנאמר, וצבא השמיים לך משתחווים. מה המשמעות של הדבר הזה? מה זה השתחוויה בכלל? מה זה השתחוויה? ההכנעה, ההנמכה, הביטול. כלומר, אני מכיר בזה, שיש מישהו מעליי. זה המשמעות של האישת החוויה. וזה בדיוק מה שקורה כאשר השמש שוקעת. כשהשמש שוקעת היא מאירה פחות. כשהיא מאירה פחות היא מבטאת בזה את זה שהיא תלויה במישהו שמעליה. זה המשמעות של משתחווה לקונה. אז אומר, אם זה כך, אגב, אנחנו רואים שגם הרעיון של ההתפתחות בעולם הוא תמיד כלפי מערב. כמעט כל הערים הגדולות בעולם מתפתחות לכיוון מערב ולא לכיוון מזרח. אינטואיטיבית, בני אדם מרגישים את הצורך של ההתקדמות. אז הם מתקדמים לכיוון שבו השמש מתקדמת. חוץ מלוס אנג'לס ותל אביב. בחוף המזרחי של ארצות הברית הם מתקדמים לכיוון מערב. זה נכון. מה שהוא מתכוון שבחוף המערבי הם לא מתקדמים לכיוון מערב, אבל הם מתקדמים לכיוון הוואי. כן? למשל, נשיא ארצות הברית של היום הוא במדינת הוואי, עוד יותר מערב. כן? אתה צודק, יש בזה ירידה. אבל בכל זאת יש איזה רעיון, אנחנו מיד נגיע אליו. אמר לה, אם זה כך, ותיתה את פלגה דרכיה ותיתן שלמה ותיעול. אם כך, תבוא השמש עד אמצע הרקיה, תיתן שלום, כלומר תשתחווה, ותחזור. למה צריך בכל זאת שהיא תגיע עד המערב? כן, שמישהו משתחווה למלך, יותר מכובד שהוא משתחווה מרחוק. מה, הוא צריך להתקרב עד המלך? כן, זה לא יפה אפילו, יש בזה תעוזה מסוימת. אז היה עדיף, אם הכוונה היא אך ורק בין אדם למקום, או בין הבריאה לבין קונה, היה צריך להיות שיהיה ביטוי גם לכבוד, למרחק שיש מן הנברא כלפי הבורא, ולכן תיתה עד פלגה דרכיה, ותיתן שלמה ותעול. כן. יש מחלוקת בבבא בתרא, אם שכינה במערב או שכינה בכל מקום. כן? אבל אתה אומר, מה עם הדעה שאומרת ששכינה במערב? אנחנו מיד נתייחס לזה, בעזרת השם יתברך. ואז הוא נלא את התשובה האמיתית, משום פועלים ומשום עוברי דרכים. זה מעניין מאוד. הפועל צריך לחשב כמה זמן יש לו לעבוד. אם השמש תחזור אחורה, אז בשעה 11 יש לו עדיין זמן. אבל השמש נמצאת באותו מקום שבו היא נמצאת בשעה 1. ובשעה 10 היא תהיה בדיוק במקום שבו היא עתידה להיות בשעה 2. עלול להיות מצב שהפועל רואה שהשעה 2 והוא חושב שהשעה 10. ואז הוא לא יסדר יפה את העבודה שלו, כמו כן עוברי דרכים יגיעו, ימשיכו לנסוע ולא ימצאו מלון עד הלילה. אז בשביל הפועלים ועוברי דרכים, צריך שהשמש תשקע במערב, כדי שיבדל בין שעות הבוקר לשעות אחרי הצהריים. התשובה היא לא טכנית בכלל, היא עמוקה מאוד. אני אסביר, למה, בשביל מה יש פועלים בעולם? יפה, לקדם את העולם, לשנות את העולם. משום מה יש עוברי דרכים בעולם? אותו דבר. פה לא טוב לי, טוב, יהיה לי טוב שם. כלומר, רעיון הקדמה. אם השמש הייתה שוקעת במזרח, זה היה אומר שהעולם סטטי. העולם בעצם מחזורי לא משתנה. לעומת זה, אם יש תנועה כלפי המערב, זה נותן, זה יוצר בתודעה של בני האדם את הרעיון שיש לאן להגיע. מן המזרח מתחילים ובמערב ממשיכים. וזה בעצם עונה על השאלה שלך, מה זה שכינה במערב? השכינה נמצאת במקום שבו מתקדמים. בסדר? כן, יפה. יש בכלל דבר תמוה מאוד. דיברתי על זה מספר פעמים גם בלימוד של ספר בראשית. אנחנו רואים שהתרבות האנושית מחולקת לשני מרחבים שונים זה מזה מבחינה תרבותית. המרחב המערבי והמרחב המזרחי. אמת. המרחב המזרחי שונה באופן מהותי, כמו הייתי אומר ככה. אם אתם תיקחו מפה של העולם, אתם תשימו לב שיש שתי קבוצות של ארצות שחיו שתי היסטוריות מקבילות זו לזו כמעט ללא מגע. מצד אחד יש כל הארצות, סין, יפן, הודו, בורמה, תאילנד, וייטנאם, אינדונזיה, כל מונגוליה, כל המרחב הזה חי את ההיסטוריה המשותפת שלו כאחד, ללא קשר אל הארצות שממערב. לעומת זה, אם אתם מתחילים ממדבר פונג'אב בדרום, עוברים דרך רמת אינדוקוש, ממשיכים דרך ערבות קזחסטן, אתם רואים מרחב אחר לגמרי שכולל את פרס, אפגניסטן, בבל, ארץ ישראל, מצרים, טורקיה, יוון, צפון אפריקה, איטליה, אירופה. כל זה מהווה מרחב גיאופוליטי היסטורי אחר. כאילו שמשהו, איזה מין מחיצה, עוצרת בין שני המרחבים האלה. עכשיו, אם אנחנו מחפשים איזה מין נקודת שיתוף לכל התרבות המערבית במובן הרחב של המילה, לא המערבית אירופאית, אלא מה שאני ציינתי עכשיו כמערב, אם אנחנו מחפשים אינטואיציה משותפת אחת לכל המרחב הזה, אנחנו מגלים את מושג הקדמה. הרעיון שהעולם צריך להשתנות ולהפוך לעולם יותר טוב. זה רעיון מרכזי בתפיסה המערבית. לעומת זה, התפיסה המזרחית סבורה שהקביעות היא האידאל. כל שינוי הוא רע, אומרים הסינים. מובן?
שורה התחתונה הם מצליחים יותר.
מי?
הסינים.
הסינים מצליחים יותר? מה פתאום?
מה?
לא מצליחים שום דבר.
התל"ג שלהם.
שום דבר.
הכנסה לנפש.
שום כלום.
הכל שהרב שותה הוא מסין, החולצה מסין, על משהו שם מסין, הכל סין.
כלום.
אני
רוצה לענות לך. אתה אמרת, אני רוצה להגיד לך משהו. נכון? מותר גם לי להגיד משהו. זה שסין היום עולה, זה הכוונה שאירופה מצליחה דרכה. זאת אומרת, מכרנו את המערביות לסין. סין הפכה להיות מערבית, היא התמערבה. כמו כן גם יפן לפניה. זאת אומרת, זה בעצם מראה, זה מין קניעה לתפיסת העולם הקדמתית של העולם המערבי. מובן? כלומר, הרעיון שצריך, שהעולם ראוי לקדמה, ושזה באופן הזה שצריך לפעול, זה רעיון מערבי שמכרו אותו לסין, והם קנו. זאת אומרת, כבשו את סין, זאת אומרת, סין כבר הפסיקה להיות מזרחית. אתה מבין מה שאני אומר? כן, זה המשמעות. ולכן דבריך אמת ודבריי אמת. ואין בהם סתירה כלל, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. והאמת והשלום אהב. טוב, אומר אמר חדה, אומר אמר חדה, ולפליגה. וזה מטבע שיש לו שני צדדים. טוב, ועוד כמה ביטויים כאלה. עכשיו, לא. מה שזה אומר זה דבר מעניין. שהחלק שהגיע למסקנה, שהחלק נגיד שפועל על פי הרעיון של הקדמה, הוא החלק המערבי. כלומר, אותו חלק שרואה את השמש שוקעת, או שנגיד שחש את עצמו כנמצא במערב של העולם, לכן יש לו מה לצפות. הוא שולח אוניות עוד יותר מערבה כדי לגלות את אמריקה.
אבל אני חושב שאתה מסמד את המערב פה במסיח בנו לבין רבי. רבי אמור להיות באמצע.
לא, ממש לא.
אנטונינוס הוא מערבי?
ממש לא. אנטונינוס הוא הליניסטי. כיוון שהוא הליניסטי, הוא רואה את העולם כבחזורי. זה הרעיון, התפיסה היוונית הקדומה היא של עולם שאיננו מתפתח.
זאת אומרת, התפיסה היוונית הייתה חלק מפרד המזרח?
נכון. אחר כך זה השתנה, על ידי מי?
ישו.
על ידי היהדות. בכל מיני אופנים. כן? בסופו של דבר, גם ישו תרם לזה וכו'. אבל הרעיון שהעולם צריך להתקדם זה רעיון יהודי. בסדר? הוא חדר לתוך העולם המערבי. בבקשה.
לפי מה שהרב אומר, המערב יותר חשוב.
אני לא אמרתי שהוא יותר חשוב, אמרתי שהוא אחר. כלומר שיש הבחנה בין המזרח לבין המערב. עכשיו, יש דבר תמוע מאוד. אנחנו רואים שהיהודים פעלו את פעולתם בחלק המערבי של העולם ולא המזרחי. גם אם הם פעלו בחלק המזרחי, זה באופן סמוי ולא באופן גלוי. כלומר, אם אנחנו נכתוב ספר היסטוריה יהודית, אדם רוצה לכתוב ספר היסטוריה על עם ישראל, והוא ישכח לציין שהיו יהודים בבבל, או שהיו יהודים בפולניה. זה היסטוריון גרוע. אם הוא ישכח לציין שהיו יהודים בהודו או בסין, לא כך נורא, נכון? זאת אומרת שהפעולה... היו. היו? אבל היו, היו. אז למה לא לציין? אפשר לציין, בספרי היסטוריה טובים, מציינים את הקיום של קהילת קייפנגפו ושנחאי וחרבין וכל... מה? בקוצ'ין, כן? ובקובה, יש כל מיני מקומות, כן? אם אתה רוצה, אפשר לעשות רשימה של המקומות שבהם היו יהודים. אבל זה רשימה שאתה גומר אותה מהר. לעומת זה, עם ישראל, איפה הוא הורגש מאוד, איפה הוא היה משמעותי מאוד, במרחב הנוצרי מוסלמי. כן, כאילו שנשארנו במשפחה עם עשיו וישמעאל, שם אנחנו יותר מוגנים מאשר בחלק המזרחי. עכשיו, אם אנחנו שואלים את עצמנו, לפי היהדות, העם היהודי זה עם חשוב, נכון?
מאוד.
מאוד חשוב. אז למה אנחנו לא פועלים על חלק כל כך גדול של העולם?
לא הגיע הזמן.
זהו, אבל למה לא הגיע הזמן? כן, יש הבדל בין זה לבין זה. אנחנו רואים בתורה בפרק י' א' של ספר בראשית כתוב על מגדל בבל, איך הוא התחיל? ויהי בנוסעם מקדם. כדי לנסוע מקדם, סימן שהולכים לאיזה כיוון?
מערב.
כלומר, כל הנושא של המרידה במקום שהחל בבבל, זה התחיל מתנועה מן המזרח אל המערב. אברהם אבינו מופיע על רקע הסיפור הזה. זאת אומרת, הוא בא למרוד במורד. אם כן, הפעולה של אברהם מתייחסת אל אותו חלק של העולם שמרד במקום. ואברהם בא למרוד במורד כדי להשיב את מלכות השם למקומה. זה לוקח לו זמן לעשות את זה. כמה זמן? 4,000 שנה. מה זה לעומת הנצח? זה מעט. מאז שהתחיל אברהם אבינו, עד היום, בעצם אנחנו עסקנו בפיזורנו, בהשפעתנו, עשינו הרבה מאוד דברים. בעצם, אברהם ניצח. העולם קיבל באופן כללי עול מלכות שמיים ודחה עבודה זרה. כללית. כן? זה עבודה גדולה, עשינו אותה בכל החלק המערבי של העולם. גמרנו עם זה, הקמנו את מדינת ישראל. מה עם החלק המזרחי של העולם? הוא לא חטא בחטא דור הפלגה. מה החטא שלו? החטא של דור אנוש, של השכחה. הם שכחו את מי שאמר והיה העולם. כן, מה שנקרא, ישובו רשעים לשאולה, כל גויים שכחי אלוהים. כלומר, הם לא מכניסים אותו למציאות, הוא לא רלוונטי. ועכשיו שחזרנו לארץ, מגיע הזמן של התחלת הפעולה לחלק השני. ולכן אנחנו שולחים, כחלק מהחינוך של ילדים טובים בחברה הישראלית, אנחנו שולחים את בוגרי הסיירות לפני הסמסטר, שולחים אותם להודו, נכון? בין סיום השירות לבין תחילת הסמסטר, יש כמה חודשים, שולחים אותם להודו, להשפיע וללקט ניצוצות משם, נכון? לעשן ניצוצות. כן, הם חוזרים קצת מסוממים, קצת בעיות וכו'. הרבה בעיות יש. אבל אמרו כבר חכמי הקבלה, קליפה קודמת לפרי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מן הקלקול, ואחר כך מתקנים את זה. זה העבודה שלנו. עכשיו, הנביא ישעיהו הסביר את זה יפה. הנביא בפרק נ"ט של ישעיהו, פסוק י"ט. זוכרים? מה הוא אומר? ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. שימו לב שעבור הנביא, המשימה של המערב והמשימה של המזרח איננה זהה. ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. המערב צריך להכיר בזה שיש לקדוש ברוך הוא שם, כלומר מטרה, מגמה, ואילו במזרח צריכים להכיר שיש לו כבוד. כאשר מצליחים להגיע גם להכרת השם, גם להכרת הכבוד, אז ברוך שם כבוד, ויכול לבוא לציון גואל כדי לאחד את ההכרות. כן, בבקשה.
לפי ההסבר של הרב, לפי ההיגיון, אמור להיות בית המקדש בצד המערבי. גם אנחנו רואים, כל אחד לקיר המזרח, כן לקיר המזרח. אתה תשים מישהו בצד המערב, אתה פוגע.
לכן אתה צודק, בית המקדש נמצא במערב, נכון? לא מאמין שאמרת דבר כזה, הרי בית המקדש נמצא במערב. וכשאתה מסתכל מצד יריחו, אתה מגיע, לא, אבל לא רק זה, בתוך המקדש עצמו, כיוון התפילה הוא לכיוון המערב. נכון? מתפללים לכיוון המערב. זה מה שאומר הרמב״ם, שאברהם אבינו קבע בזמן העקדה את הקיבלה הראשונה, כלומר את כיוון התפילה הראשון, מה זאת אומרת? מן המזרח אל המערב. זה הכיוון הבסיסי. ולכן אין הרבה לאן להגיע, הרי איפה היהודים נמצאים? בבבל. בבל זה ממזרח לארץ ישראל. איך אומרת הגמרא? מערבה. כשמדברים על ארץ ישראל נקרא מערבה. עד איפה זה מגיע ארץ ישראל? עד חוף של איזה ים? מה? ים התיכון, אבל באיזה חוף של ים התיכון? עד מצרי גיברלטר, נכון? זה גמרא מפורשת במסכת גיטין, דף ח', שלדעת רבי יהודה צריך למתוח שני קווים מהקצה הצפוני והקצה הדרומי של החוף המערבי של ארץ ישראל, למתוח אותם באופן מקביל עד שמגיעים אל האוקיינוס, ועד שם זה ארץ ישראל, שנאמר, והיה לכם גבול, הים הגדול הוא גבול. אם כן, מצרי גיברלטר הם הגבול המערבי האבסולוטי, הייתי אומר, של ארץ ישראל, למרות שאין הלכה כרבי יהודה. אבל כותב רבי אשתורי הפרחי בספר כפתור ופרח, שאף על פי שלא נפסקה דעת רבי יהודה להלכה, קצת נחמה יש ליהודים היושבים במקומות האלה, שיש בהם קצת בחינת ארץ ישראל. מה זה קצת בחינת ארץ ישראל? זה אקלים הים תיכוני, נכון? אקלים הים תיכוני. אגב, זה גמרא מפורשת, שהגרגשי פנה והלך למקום, קיבל ארץ כארצו, ומהי אפריקה. אפריקה זה אזור טוניסיה, כן? ברור. זאת אומרת שיש, הבחינה המערבית ממשיכה כל זמן שיש יישוב, זה מה שזה אומר. זאת אומרת שארץ ישראל היא כולה במערב, ואז כיוון התפילה היא לכיוון ארץ ישראל, כלומר לכיוון המערב.
נגיד שאמרת בסדר על בית המקדש, אם אתה מסתכל מרחוב זה מערב, מה תגיד על בתי
כנסת
שלנו שכולם רוצים
קיר המזרח? אצלנו זה בגלל שיצאנו לגלות. כיוון שיצאנו לגלות, אז התחלנו לשבת מצד מערבה של ארץ ישראל. משהו לא נורמלי פה קרה. לא בסדר. אבל תשים לב שעם כל זה, כתבו הפוסקים, הרמה במיוחד, שאף על פי שצריך להתפלל לכיוון מזרח, צריך להטות את בית הכנסת קצת לכיוון דרום. קצת לכיוון דרום.
הוא גר בפולניה.
כן, הוא גר בפולניה. למה? וגם בגרמניה. כן, הרמה כתב את זה בגרמניה. לא, בקרקוב, בפולניה. אבל הכוונה שמרגישים שהכיוון הזה אל המזרח הוא לא בדיוק כיוון נכון. במיוחד שהוא הכיוון של הכנסיות, שזה דבר באמת לא רצוי. כן, לא. מה?
יש להם כיוון?
לכנסיות ודאי שיש כיוון. כן, ודאי. כיוון מזרח.
מזרח?
כן, כן. בעיה. טוב, כן, לכיוון השמש, כי הם מזהים את אותו האיש עם השמש. כן, זה, יש להם איזה מין בלבול כזה בנושא הזה. מה?
The father, the son.
The father, the son. כן, son, the son. כן, יש איזה... מזה מגיע בלבול. אתה חושב ככה? כן, מה אתה אומר?
הרב אמר שיצא מהגלות, אז יפת את כל התורה ולחן את זה. איך זה היה עובד? היה באופן פסיל, בקושי לא היו הורגים אותנו.
כן, זה פעל, תראה, זה פעל גם באופן פסיבי. עצם הנוכחות של עם ישראל במקומות האלה זה עושה משהו. זה יצר את הנצרות ואת האסלאם, זה לא סתם. זה שתי יצירות ענקיות.
אז זה כשהיינו פה,
לא לא, 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 לא. הנצרות והאסלאם זה נולד מהגלות. צריך לזכור את זה. זה לא נולד מארץ ישראל. אז איפה היינו? אז זה מה שהוא אומר לו, מפשום פועלים ומשום עוברי דרכים. כלומר, מה שרבי בא לומר לאנטונינוס, שיש תכלית, יש מטרה לעולם, ולכן השמש שוקעת במערב. בסדר? טוב. יש רק בעיה אחת, מה עם תל אביב? איך היא פונה מערבה? אז לאחרונה היו קצת דיבורים על בניית איים מלאכותיים ממערב לתל אביב, נכון? זה גם חלק מהעניין. השמש לא שוקעת, אתה אומר, בתל אביב.
נכון.
עיר ללא הפסקה. אתם רואים איך שעם ישראל יש לו שאיפות לאינסופיות. איזה יופי. צדיקים, כולם צדיקים. מה?
יש גם קצין ללא הפסקה.
יש גם קצין ללא הפסקה. מה פירוש הדבר? תסביר לנו.
עצמה שאתה בגולני.
כן?
כן,
בבד אחד. גולני שלי. טוב. ואמר לו...
יכול להיות לך שעון דוגמה.
כן, טוב. אולי נמשיך קצת בדברי אנטונינוס. שאלה שלישית. ואמר לו אנטונינוס לרבי. נשמה ממתי ניתנה באדם? מה פירוש נשמה כאן? חיות, חיות. חיות. כן, מלשון ננשום, מה שנושם, מה שחי, כן? אמר לו אנטונינוס לרבי, נשמה ממתי ניתנה באדם? משעת פקידה או משעת יצירה? מה זה פקידה? מבחינה מדעית זה כשהביצית מופרית. כן? לפי המושגים שהיו להם אז, הכוונה שהזרע נקלט. ככה הם קראו לזה. מה? והשם פקד את שרה גם, נכון? שדאג להפריה שלה. כן. אז גם פה, פקידה זה הזמן שהזרע נקלט, כלומר זה ראשית, הראשית של העובר. או משעת יצירה. מה זה יצירה? זה שתראו ברשי, שנרקם כולו בבשר וגידין ועצמות. באופן פורמלי, זה 40 יום אחרי ההפריה.
יש כבר עצמות?
זה התחלה. זה מבחינה מדעית, זה הזמן של ראשית מערכת העצבים. 40 יום. נכון? אני טועה, דוקטור בן שושן. לא, נכון. זה ראשית מערכת העצבים. אז אפשר להגיד שהוא מתחיל להיות חי. יש לזה אגב השלכות הלכתיות לגבי הפלה וכדומה.
מה זה פקידת שנתו?
זה ביטוי של אחינו הספרדים. בהשכבות. זה לא קשור לעניין. טוב. ואמר לו, אמר לו, משעת יצירה. כן? רבי הוא מציאותי. הוא לא רואה בביצית מופרית שום חיות, אבל ביצירה, ביצור שהתחיל לרקום את איבריו, הוא רואה חיות. נכון. אמר לו, אפשר. חתיכה של בשר עומדת שלושה ימים בלא מלח. ואינה מסרחת, אלא משעת פקידה. כן, כך טוען אנטונינוס. חייבים להגיד שכבר מההתחלה זה חי. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס. ומקרא מסייעו, שנאמר, ופקודתך שמרה רוחי. אז הוא מסכים. אז למה הוא אומר, לא אומר, הוא מקרא כדבריו. מסייעו, משמע שההוכחה היא לא מוחלטת. אנחנו נלמד את זה, מה זה אומר בדיוק. עכשיו, לפני שנסביר את זה, צריך לראות את השאלה הבאה. ואמר לו אנטונינוס לרבי, ממתי יצר הרע שולט באדם? משעת יצירה או משעת יציאה? כלומר, ברור לכולם שמשעת פקידה זה לא שייך, אבל האם זה משעת יצירה, אז כבר יש יצר הרע, או משעת יציאה? אגב, אם תשימו לב שאנטונינוס ורבי היו עוברים ביחד ברחם של רבקה, הם נזכרים בדברים שהיו להם. כן? הרי כתוב, שני גויים בבטנך, גויים כתוב ג' י' י' מ', אז רש"י אומר כמו גאים. מה זה גאים? אלו אנטונינוס ורבי. כן? זאת אומרת שאנטונינוס ורבי יש להם היסטוריה קדומה. הם זוכרים איך הם רבו והתרוצצו הבני בקרבה. ההתרוצצות הזאת ממשיכה 2000 ומשהו שנה אחר כך, כשהם דנים בדברים האלה. אז אומר לו, אלא, אז אמר לו, משעת יצירה. אמר לו, אם כן, בועט במעי אמו ויוצא. כלומר, אם זה כך, הוא יבעט, יצא החוצה. אנטונינוס אומר לרבי, אם כן, אם אתה צודק שזה משעת יצירה. נכון, מה שהוא נמצא לעשות כשהוא היה...
אנטונינוס שואל את רבי בשלב הראשון.
טוב, בואו נחזור. רגע, רגע, רגע. בואו נעשה קצת סדר. ואמר לו אנטונינוס לרבי. מי זה שאומר למי? אנטונינוס אומר לרבי. ממתי יצר הרע שולט באדם משעת יצירה? או משעת יציאה? אמר לו. מי עונה לו?
רבי.
רבי, יפה. משעת יצירה. אמר לו אנטונינוס. אם כן בועט עם האימו ויוצא, אלא משעת יציאה. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו, שנאמר לפתח חטאת רובץ. רק בפתח, כלומר ביציאה, אז מתחיל יצר הרע. עד כאן שני הוויכוחים, שהם שניהם מתעסקים בעוברים. מעניין שבשני הוויכוחים רבי אמר את אותה תשובה, שעת יצירה. אז אם אנחנו נצייר על ציר הזמן את הדברים של אנטונינוס ושל רבי, בתחילת הקו נכתוב פקידה, באמצע יצירה, בסוף יציאה. ויש פה שאלה על הנשמה ועל יצר הרע. לפי רבי, הזמן שבו נשמה ניתנת באדם והזמן שבו יצר הרע ניתן באדם הוא אותו זמן, היצירה. אמת? לעומת זה, לפי אנטונינוס, הזמן שבו ניתנה נשמה הוא קדום מאוד בפקידה, והזמן שבו ניתן יצר הרע מאוחר מאוד ביציאה. אמת? מה זה אומר? זה אומר שאנטונינוס הוא פסימי ורבי אופטימי. אבאר את דבריי. מה הפתרון ליצר הרע? יצר הטוב, מאיפה הוא בא? מהנשמה. כלומר, רבי אומר, נכון, יש יצר הרע באדם, אבל יש נשמה באדם. אז אם כן, היכולת להתגבר על יצר הרע היא בלתי. בזמן שהופיע יצר הרע, הופיע הנשמה. אין לך מה לדאוג. ואנטונינוס אומר, לא, הנשמה זה עתיק. זה בהתחלה, בהתחלה. ובמשך כל תקופת ההיריון, אין יצר הרע, יש רק נשמתיות. ולכן כשבא יצר הרע ביציאה, האדם נשבר, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. למה? כי מי שחי חיים נשמתיים תקופה ארוכה, זה עושה אותו חלש. משל, למה הדבר דומה? לבחור ישיבה, שחושב שהוא צריך פעם לצאת אל העולם החיצוני כדי להתחיל לעשות משהו בעולם. אבל מה? הוא כל הזמן דוחה את זה. הרי ישיבה זה גן עדן, נכון? מה זה יוצר אצלו? החלשה של כוחות ההתמודדות. משהו מוקהה אצלו. זה כמו אדם שכל הזמן גוזר את הציפורניים. אז אין לו במה לשרוט. פתאום מגיע החוץ, אין לו כוח להתמודד, נופל. בגלל שהוא לא תרגל עוד ביותו בגן העדן של בית המדרש, הוא לא תרגל את ההתמודדות עם העולם החיצון. אז זה בדיוק מה שאומר אנטונינוס. מאחר והנשמה קדמה ויצר הרע מאוחר, אז אין שום קורלציה בין מה שקורה בפנים ומה שקורה בחוץ. אין לאדם הכנה להתמודד עם יצר הרע. ולכן מי שינצח בעולם זה יצר הרע. רגע, רבי אומר, לא, מה פתאום? כבר מראש ריבונו של עולם נתן את המכה ואת התרופה ביחד. ולכן רבי הוא אופטימי. היהדות אופטימית, ההלניסטיות פסימית. מי צודק? זה נכון. רבי? הרבי אמר שאנטונינוס צודק. דבר זה לימדני אנטונינוס. אז רבי מודה לאנטונינוס, נכון, יפה. זאת אומרת שהמציאות היא פסימית. נכון, אלא מה? יש הבחנה בין המהות לבין הקיום. כן, זו שאלה ששאלו האקזיסטנציאליסטים. האם הקיום קודם למהות או המהות קודמת לקיום? אז מה שאומר רבי, בעולם הזה זה אנטונינוס שצודק. מי מנצח בעולם? יצר הרע מנצח. או? כי אין לי דרך להתמודד עם הטענות של אנטונינוס. האם זה אומר שרבי מסכים עם אנטונינוס? הוא אומר לו, דבר זה לימדני. ומקרא מסייעו, שימו לב ללשון הזהירה. הוא לא אומר הלכה כאנטונינוס, או האמת כאנטונינוס. הוא אומר, זה מה שקורה במציאות, וצריך להיות מציאותי. במציאות לדעת שיצר הרע הוא חזק. אבל לדעת שבאופן פנימי יש קורלציה בין הנשמה לבין יצר הרע, ולכן התפיסה האופטימית היא כן ראויה. אם אתם זוכרים, זה קשור לדיון הראשון שראינו בין ארבעת הדיונים בין רבי לאנטונינוס. לגבי גוף ונשמה יכולים לפתור עצמם מן הדין, שאנטונינוס הגן על עמדה לפיה הגוף והנשמה זאת הרכבה שלא יכולה להצליח. לעומת רבי שאמר שזה יכול להצליח, כיוון שאפשר לעמוד לדין. לעמוד לדין הכוונה שיש אחריות מוסרית, שאפשר להצליח. מובן?
אני תוהה על רבי, אפשר להגיד את זה, שהוא לא הביא פסוק אופטימי, שם לא פסוקים שהוא יכול להביא...
תמצא לי, הרי אתה תוהה על רבי, למה הוא לא הביא פסוק אופטימי? תביא לי פסוק אופטימי, נדבר. כן, אבל איפה גוף ונשמה? איפה הנשמה והיצר הרע? אתה צריך להביא לי שמה. יותר מזה, הרי מה אמרו חז"ל על הפסוק יצר לב האדם רע מנעוריו? מה זה מנעוריו? משעה שננער ממעי אמו. עכשיו, אם נבין את זה לעומק, זה אומר שיצר הרע נמצא באדם ממתי? ולא לפני. לא לפני. זאת אומרת, יש בכל זאת תקווה. כלומר, אפשר להיזכר. כלומר, אם האדם ייזכר במה שהיה לפני היצר הרע, הוא יכול לעשות תשובה. עכשיו, לפי זה מובן, איך אדם עושה תשובה? אדם עושה תשובה, הרי החטא מקטין את נפש האדם, נכון? החטא גורם לנזק בנפש האדם. אבל אם האדם ייזכר באותו רגע של חייו שבו הוא היה טהור, אז יש לו נוסטלגיה אל הטהרה הזאת, והטהרה הזאת מחזירה אותו בתשובה, נכון? נכון, נשמה שנתה בי טהורה, זכרתי לך חסד נעורייך, שבזמן הנעורים יש לאדם אהבה אינטנסיבית ואמיתית לחיים, הוא אידיאליסט. ולכן גם כשהאדם נופל במדרגתו, הוא יכול להיזכר שפעם הוא אהב את החיים. זה טוב כמעט לכל בני אדם, חוץ מאשר בני אדם שלא היה להם רגע אחד טוב בחיים שלהם. אתם מכירים אחד כזה? רגע, אנשים שמעולם לא הכירו טהרה מהי. יש דבר כזה? כן, יש. לפי הגמרא בעבודה זרה, אלעזר בן דורדיה, נכון? רגע, אלעזר בן דורדיה לא הייתה זונה בעולם שהוא לא בא עליה. זאת אומרת, אם לא הייתה אחת כזאת, זה סימן שזה מה שהוא עשה כל החיים. יוצא לפי זה שלא היה לו רגע אחד של טהרה בימיו. אז מה הוא עשה כשהוא רצה לעשות תשובה? שם ראשו בין ברכיו. מה זה התנוחה הזאת? התנוחה העוברית. אז הוא חזר לרגע הטהור האמיתי שהיה לו, שזה היה לפני שהוא יצא. ולכן יצאה נשמתו. פשוט. כלומר, אצלו המחיר שהוא היה צריך לשלם כדי לחזור בתשובה זה היה למות. בסדר? כי לא היה לו רגע טהור בחייו שאליו הוא יכול היה לחזור. אבל היה לו רגע אחד כזה, לפני לידה. לפני לידתו, ולכן הוא מת. לעומת זה, יש סיפור מעניין במסכת מנחות. מכירים את הסיפור במסכת מנחות על אותו מעשה באדם שהיה זהיר במצוות ציצית?
זה כמעט
העתק הדבק, אבל בדיוק הפוך. נכון? בסיפור של אותו אחד שהיה זהיר במצוות ציצית, וכאשר הוא רצה לבוא על הזונה, באו הציציות ותפחו בפניו, אז הוא נשמט. אז מה קרה שם? עזב אותה, ומה היא עשתה? היא התגיירה והתחתנה איתו. כן? זאת אומרת שהוא קיבל את מה שהוא רצה. פירוש הדבר, כי היה לו לאן לחזור. עכשיו, אם תשימו לב, מי היה רבו של אותו תלמיד, של אותו בחור? לא. זה רבי עקיבא.
מה,
בית מדרשו שמייתה? לא, מה זה היה? זה לא היה רבי עקיבא. לא, לא רבי עקיבא. רבי חייה, יפה. נו, טוב, בסוף הם מצליחים, מגיעים משהו. כן, רבי חייה. מה זה רבי חייה? מה פירוש חייה? חיות. היה לו נקודה טובה בחיים שלו, שמכוחה הוא יכול היה לעשות תשובה. או, לעומת זה, אצל רבי לעזר בן דורדיה, לא היה לו כזה דבר. אגב, ומי בכה כשהוא שמע שאמרו רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא? מי בכה? רבי, נכון? רבי. כן, כן. רבי ורבי חייא היו קרובי משפחה, כידוע לכם, מחותנים. טוב. כן.
מבחינה מתודית, העורך, לכאורה, היה צריך להביא את הסיפור של הסומא והאיגר האחרון. כי זה בעצם לכאורה השלב שכן.
כן, אבל הבעיה היא ככה. בסומא והחיגר, רבי טוען את טענתו, ואנטונינוס טוען את טענתו. אין שום דרך להכריע.
אני שואל בכיוון ההפוך. זאת אומרת, אם היו מבואים שלושת הסיפורים קודם, והסיפור של החיגר והסומא היה חותם את הכל, זה לא יותר נכון? מבחינת הללמד אותנו.
אתה אומר, זה היה יותר מלמד אותנו.
כן, כי בשורה האחרונה, פה נשארנו לכאורה, הוא לימד אותי משהו. אבל בשורה האחרונה, אם יש דין ויש משפט ויש תקווה ויש הכל, אז
זה... אבל זה מלמד אותך משהו, שצריך לקחת היצירה ברצינות, לא לזלזל בו. זה מה שהוא אומר. זה גם חשוב, לא? כן. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כדי שאני אוכל לתת שיעור, אז שיהיה לי משהו לחדש. כן, מה אתה אומר?
לגבי היצירה... יהודי שחוטא קטן, עד 13 לא נענש.
נכון.
בהנחה שהוא נולד איתו, לפי זה היה צריך להיענש, אלא תגיד יצירה טוב לא נולד איתו.
למה הוא צריך להיענש?
לא צריך להיענש.
לא צריך להיענש, בגיל שלוש, עד גיל 13, אדם לא נענש.
למה?
עד גיל 20 אפילו, כן?
למה? זה שמיים עד 20.
נו, אז מה אתה רוצה? לא הבנתי מה השאלה.
אם הוא נולד יצירה, אז למה שלא ישאל מלפני 13?
אם יש, יש לו רק יצר הרע, למה שאדם יענש אם יש לו רק יצר הרע? מתי אדם נענש? כי יש לו בחירה. אפשר לבחור ביצר הטוב, ביצר הרע. אומרים, בחרת ביצר הרע, מגיע לך עונש. בחרת ביצר הטוב, מגיע לך שכר. אבל מי שיש לו רק יצר הרע, למה שיענש? מה?
יש לו יצר הטוב.
בגיל 13, יש לו כבר יצר הטוב, יש לו גם יצר הרע. ולכן הוא יכול מכאן ואילך להיות צדיק או רשע. אתה שואל מדוע מדי שמיים רק בגיל 20? זה כבר שאלה חדשה.
זה המשך בשאלה...
לא, לא. צריך להבין שזה לא אותה שאלה. כלומר, השאלה, מגיל 13, יש לו יצר הטוב, יצר הרע, לכן הוא נענש. נכון? עכשיו, גיל 20, כי אז הוא מגיע למלוא ההכרה. לפני כן, ההכרה שלו מבולבלת.
זה קצת לא פייר.
למה?
היצר הרע כבר בא עם ותק של 13 שנה, יצר הטוב, בקושי שלו ניסיון.
נכון.
וככה זה
עד סוף החיים,
אי אפשר
לדיק את הפער. אתה אומר שליצר הרע יש ותק, זה נקרא מלך זקן, זה מה שגמרא אומרת, כן? מלך זקן, שהוא קדם, הוא קדם באדם, נכון? מלך זקן הוא כסיל. אז זאת אומרת, זה לא פייר. אתה צודק? ולכן מוכרחים לומר מה שאסור לגלות, כי זה משהו לא חינוכי מה שאני הולך להגיד. לא. זה כבר, להגיד שאין צדק בעולם, זה כבר אמירה מטאפיזית. אני מדבר משהו שהוא חינוכי בעייתי. שיש נסיבות מקילות. אל תגלה. וזה בעצם מה שאומרת הגמרא, שעד גיל 20, הקדוש ברוך הוא לא מעניש. אז למה בדין של מטה מעניש מגיל 13? כי צריך שהעולם יהיה מתוקן. בסדר? טוב. יש דיון בשאלות ותשובות קריית חנה דוד לרבי דוד הכהן סקאלי לגבי אדם שהמיר את דתו בגיל 18 ומת. כן? המיר את דתו, עבד עבודה זרה בגיל 18 ומת.
לא
הגיע ל-20. קוברים אותו בקבר ישראל או לא? כן? הוא דן דווקא על יסוד הגמרא הזאת שגיל 20. הוא מביא שם דבר שסת לא נעים. הוא אומר שהחתם סופר כתב שאין מקור לזה שעד גיל 20 לא מענישי. הוא אמר, נעלמה ממנו גמרא מפורשת במסכת פסחים שאומרת את זה. טוב, עכשיו. איפה
היינו?
ריש לקיש. לא, זה בעצם כבר זה סוגיה חדשה, אז לא, זה לא אי אפשר להתחיל אותה עכשיו. אז נמשיך בפעם הבאה. כל טוב, שלום.